אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
אז שלום לכל המאזינים שלנו, הפרק הראשון של הפודקאסט של ולורה, המצפן. מה קורה טל?
בסדר גמור, רועי, מה שלומך?
מעולה, 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 מתרגש.
מאוד.
יאללה, אז בואו, יש את המשפט המפורסם הזה, שפודקאסט ראשון, מאמר ראשון, כתבה ראשונה, זה כמו הפנקייק הראשון, תמיד יוצא לו משהו. אז בואו נשתדל שהפרק היום יהיה מדהים, כדי שיהיה לאנשים חשק לשמוע את הפרק הבא. אז אנחנו רוצים בפודקאסט הזה באמת לבוא ולתת ערך. ערך קצת שונה, הסתכלו קצת שונה על השקעות, הבנה של איך נראה העולם הזה במציאות, ולא בעולם השיווקי שלו, לא בעולם המחירתי שלו, כדי לתת לכם באמת איזושהי הסתכלות 360 על כל העולם. והפרק של היום, בחרנו לפתוח עם פרק שהכותרת שלו זה העסקאות שלא אהבנו. הסיבה שעשינו את זה, זה כי כולם אוהבים לדבר על הצלחות. כולם אוהבים לדבר על הדברים שעובדים, כי מה לעשות, זה מוכר. אבל חשבנו ביחד שאם אנחנו נבוא ונדבר על העסקאות שלא אהבנו, עסקאות שבהתחלה נראו טוב,
נוכל בעצם לתת הרבה ערך.
בדיוק. נוכל לבוא ולהסביר לאנשים, רגע, שנייה, לא כל מה שנוצץ הוא זהב. אז אנחנו בוולורה כל שנה בוחנים 500, בערך 500 השקעות פוטנציאליות. אנחנו בסופו של דבר פוסלים בממוצע מעל 490 מהם, כי קיבלנו החלטה מאוד מאוד פשוטה, שאנחנו מבטרים על העסקאות הטובות, כדי שיהיה לנו זמן והון, כדי לאתר ולבצע את ההשקעות המצוינות. זאת ההחלטה שאנחנו קיבלנו. עכשיו, לפעמים בין כל העסקאות האלה, יש כמה עסקאות שנראות ממש, אבל ממש טוב. אתה בטוח זוכר חלק מהם. עד שאנחנו נכנסים לעובי הקורה, ואנחנו מגלים משהו שבהתחלה קשה מאוד לגלות. אז זאת המטרה של הפרק הזה. הפרק הזה לקחנו, בחרנו שלוש עסקאות, שנראו נפלא, עד שחקרנו,
ונכנסנו לעומק הקורה וגילינו דברים שבאקסל לא רואים.
בדיוק. אז בוא נדבר על העסקה הראשונה. העסקה הראשונה שלנו נקראת North Point Commons. היא נמצאת במחוז אנדרסון באינדיאנה. ומה שנקרא במרכאות על הנייר, העסקה הזאת היא עסקת השבחה, value add קלאסית, נמצאת ליד בית חולים גדול, מיקום חזק, בולט, השכר דירה שגבו בנכס היה נמוך, הנכס נועל בצורה לא מקצועית, השילוב הזה של שכירות מתחת לשוק, פלוס ניהול לא מקצועי, טל, אתה כבר יודע את זה במה שנקרא בשינה, מתוך שינה, זה שילוב שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
של בעצם גם השבחה שהיא ניהולית וגם השבחה שהיא פיזית.
נכון, וזה מביא לנו הזדמנות למצב מחדש את הנכס הזה, ולייצר בסופו של תהליך, צועות מאוד מאוד משמעותיות, גם לנו וגם לשותפים שלנו. אז, כמו שאמרתי בהתחלה, העסקה סימנה אבי על כל התיבות, נכס להשבחה, יעדי צועות מצוינים, פרופיל השקעה, בול.
אוקיי, אז אם בעצם, כמו שאתה אומר לי, שזה נכס שיש לו value add גבוה, אז מה גילינו בפועל? מה בעצם גיליתם בפועל, שעשיתם את הבחינה של העסקה?
אז, לפני מה שגילינו, בואו נדבר שנייה אחת מה עשינו באמצע. אז בבדיקות הראשוניות שעשינו, עשינו כל בדיקה שאנחנו, כל נכס שאנחנו רואים שהוא אטרקטיבי, אנחנו תמיד 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 עושים סיור פיזי ראשוני. אז בסיור הפיזי הראשוני, עשינו בדיקה, הסתכלנו, ראינו שהכל באמת עומד כמו שצריך. מה שחשבנו שקיים באקסל, התקיים גם בפועל. השלב הבא, זה לא רק לבדוק מה הנכס, אלא לבדוק מה המתחרים. למה? כי אנחנו תמיד מושפעים מהמתחרים שלנו. בסדר? אם המתחרים שלנו מצליחים להשיג שכירות מסוימת, ואנחנו פחות או יותר אותו דבר, אנחנו יודעים שאנחנו נקבל את השכירות הזאת. ולכן זה דבר מאוד מאוד חשוב בתהליך. בדקנו, והמתחרים שלנו אישרו לנו את ההנחות שלנו, זאת אומרת, הם קיבלו את הסחירויות, הם קיבלו את הדברים, כל מה שאנחנו חשבנו, התקיים. אז אחרי שסיימנו את החיתום, אני מזכיר למאזינים, חיתום זה underwriting בשפה המקצועית, גילינו שהתשואות בעסקה הזאת היו מעל 20% IRR, ומעל 10% cash on cash תזרימי, למי שחדש בעולמות האלה של עסקאות השבחה,
או רגילים לשמוע על תשואות שהן דו ספרתיות.
זה תשואות שהן מצוינות, וברמה השמרנית זה אומר שכנראה בפועל, אם כל התנאים, מה שנקרא, כל הכוכבים הסתדרו, כנראה שהמספרים הם יותר גבוהים, אבל מספרים מדהימים. אז בוא נחזור למה ששאלת, מה גילינו בפועל? מה גילינו בתכלס? בסופו של תהליך, מה שגילינו זה שפנינו, כי גילינו את מה שגילינו כשפנינו למלווה שלנו, לבנק. וביקשנו ממנו הצעת מימון, מה שנקרא term sheet, וביקשנו ממנו גם חוות דעת. למה? כי הבנק שלנו, אחד מהם, נמצא באינדיאנה, והוא מכיר את השוק, הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר את העסקאות ברמה מצוינת.
כי הוא בעצם מממן המון המון נכסים באזור הזה.
בדיוק, הוא מממן מאות עסקאות, אם לא אלפי עסקאות, וזה אחלה אינדיקטור בשבילנו להבין מי השחקן, מה הנכס, מה הוא עושה. אז הבנק הסתכל על העסקה, ואחרי שהוא בדק, עשינו שיחה משותפת, ופה למעשה מצאנו שני דברים שהרגו את העסקה. הדבר הראשון, שהוא הדבר הכי קריטי בעולם, הבנק שלנו לא הסכים להלוות לנו במחוז הזה.
רגע, הבנק לא רצה בעצם לתת לך מימון על הנכס, אבל זה בעצם המודל העסקי שלו, הבנק מוכר כסף.
נכון, אבל הבנק לא מוכר כסף בכל מחיר. הבנק למעשה בדיוק כמונו עושה ניהול סיכונים, והוא בא ואומר, אוקיי, אני מוכר לך כסף בזול, ואתה תשלם עליו קצת יותר יקר, ואז אני מייצר רווחיות, אבל אני רוצה לוודא שאתה תוכל לשלם לי. הבנק, הרבה מאוד משקיעים חושבים שבנקים רוצים לעכל נכסים. זה ממש לא המטרה של בנק. בנק רוצה שתיקח הלוואות בשבילו הכי טוב כמה שיותר ארוכות, ושתשלם אותם. זה המודל העסקי שלו. לקנות כסף בזול, למכור אותו ביותר יקר.
נכון, הבנק בעצם לא מתעסק בנדלן, הוא מתעסק בכסף.
בדיוק, הבנק לא מעניין אותו הנכס, ולכן הדבר האחרון שהוא רוצה זה לקחת את הנכס. עכשיו, פה הוא לא הסכים להלוות, כי הוא לא האמין בתמיכה הכלכלית שקיימת בשוק הספציפי הזה במחוז אנדרסון, בגלל שהוא נפגע בצורה הכי קשה שיש בהתרסקות הכלכלית שהייתה ב-2008. ולדברי הבנק, הם לא ראו עדיין את הקאמבק הזה. אז כן, יש סחירויות פה, יש סחירויות שם, אבל כשוק, כשאתה מסתכל על שוק כשוק, ובנק עוד פעם, הוא לא מסתכל מיקרו, הוא מסתכל מקרו, אם נאהב את זה או לא. אפשר להתווכח אם זה נכון או לא, אבל זה בנק, ובעל המאה הוא בעל הדעה. וזו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, זה דווקא המוכר הספציפי של הנכס הזה, והמוניטין שלו כסלאמלורד. אז בוא נזכיר למאזינים, סלאמלורד זה כינוי שנותנים לבעלים של נכס, זה לא משנה אם זה בניין, דירה, whatever, שהוא מתייחס לדיירים שלו בצורה הכי מחפירה שיש. הוא לא נותן שירות, זאת אומרת, הוא יכול בחורף, יש בעיית חימום, הוא לא מתקן. נזילות הוא לא מסדר, יש עובש, תחיו עם זה. בסדר, הדברים האלה, מהצד של הבעלים, נעשים כדי למקסם רווח, וזה הרבה מאוד פעמים בא על חשבון, בראש ובראשונה, השירות ללקוחות שלו, אבל זה גם הרבה פעמים בא על חשבון הבריאות והרווחה של הדיירים במתחם.
אז זה אומר בעצם, שאם אתה קונה נכס כזה, המוניטין של הבניין הוא מוניטין לא טוב, ובעצם מאוד קשה לשקם מוניטין של בניין כזה.
זה חצי נכון, זה חצי נכון. אתה קונה בניין עם מוניטין בעייתי, אנחנו פחות מוטרדים מזה, כי שוב, אנחנו מחפשים את הבניינים הבעייתיים, שם נמצא הכסף. מוניטין אפשר לשנות, במיוחד היום אתה יכול להוציא פליירים והודעות, יש הנהלה חדשה, אנחנו עושים השבחה. מה שהדאיג אותנו, שהוא סלאמלורד, זה איכות הבניין.
הבנתי.
איכות הדיירים שיהיו שם, וכמה זמן ייקח לנו לבצע את ההחלפה ולקיים את התוכנית העסקית. זה יותר מטריד. בסדר? אז אמרנו, אוקיי, שמענו, הקשבנו לבנק. דבר ראשון, הבנו שאין כבר עסקה. כי הבנק לא נותן מימון, ואם הבנק לא נותן מימון, גם אם יהיה בנק אחר שפחות מכיר את השוק, אנחנו לא רוצים להיות שם.
זה סוג של דגל אדום.
חד משמעית. זה לא דגל אדום, זה לא יודע, דגל על סטרואידים אדום. אבל החלטנו ללכת ועדיין לבדוק לגבי המוכר. כי יכול להיות שיש לו עוד נכסים שאנחנו נתקל בו בעתיד, יכול להיות שיש לו דברים אחרים, אתה לא יודע איך העולם מתגלגל. ובדקנו, ומה שגילינו, זה שהוא עיגל פינות דרמטית, עם כל התיקונים והתחזוקה. יותר מזה, את הספרים שהוא הציג לנו, שעל בסיס הספרים האלה, בנינו את התוכנית העסקית, הוא לא ניהל נכון, והוא מה שנקרא בישל את הספרים במרכאות. הוא הסתיר מידע, הוא לקח מידע מסוים, הציג אותו בצורה אחרת, ואת הדברים האלה כנראה היינו פוגשים אחרי זה. אז זה כל הדברים שגילינו בפרקטיקה.
אז אם זה מה שגיליתם בעצם בפרקטיקה, וגיליתם את כל הדברים האלה גם מהבנק וגם בעצם על המוניטין של המוכר, מה בעצם המוסר ההשכל שלכם, השיעור שלמדנו פה? כי בסופו של דבר אנחנו פה כדי להציג את העסקאות שהן טובות על הנייר, אבל בפועל הן לא.
יפה. אז השיעור פה הוא למעשה שיעור שאנחנו למדנו בתור יזמים, אבל המשקיעים יכולים לקחת מזה נגזרת למה הם צריכים לשאול. ומי שמכיר אותי יודע שאני תמיד אומר, הכלי הכי חשוב של משקיעים זה שאלת שאלות. זה לא להתעסק במספרים, זה לא לנתח עסקאות, בסדר? זה לשאול שאלות. אז מה השיעור בעצם שלמדנו? השיעור שלמדנו הוא פשוט שאנחנו לא יכולים להסתמך רק על נתונים כדי להחליט שעסקה היא מצוינת. אנחנו חייבים תמיד 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 לעשות עוד בדיקות ולעשות מה שנקרא השלמה הוליסטית של הכל, גם בצד האומנותי של העסקה, לא רק בצד של המספרים הטכני, והכוונה בצד האומנותי זה בדיוק זה, זה לבדוק את הנתונים שאתה לא יכול לראות במחשב, באקסל וכו'.
זאת אומרת זה מבוסס על אנשים שיש לנו אמון בהם ולהם יש אמון בנו.
בדיוק, זה לדבר עם מי שצריך כדי לקבל את התמונה המדויקת ביותר. כי מספרים מספרים סיפור, אבל אנשים מביאים לך את הפיקנטריה, מביאים לך את הדברים, את הזוויות האלה, שמספר הוא נותן לך מימד אחד. הסיפור עם האנשים מביא לך ממש תמונה מלאה, וזה הדבר שהכי חשוב בעסקה הזאת.
בעצם לייצר כמה שיותר ודאות.
בדיוק. כמה שיותר ודאות, כמה שיותר הבנה לאן אתה נכנס.
בסדר גמור, אז אחרי שדיברנו על העסקה הראשונה, בואי נדבר בעצם על העסקה השנייה.
אוקיי, אז העסקה השנייה זאת עסקה שכשאני מדבר עליה אני...
אני רואה שאתה מחוייך.
יש לי, כן, יש לי גם מחוייך, אבל זה חיוך כזה עם, עם חומץ. העסקה השנייה נקראת The Aura Apartments, והסיבה שאני מאוד מאוד מחוייך, ואני קצת גם אפילו מבואס, זה שהעסקה הזאת הייתה עסקה שהייתה פשוט בניין יפהפה. הוא היה אחד הנכסים הכי יפים שראיתי, שהוא ממוקם באחד מהמחוזות בית ספר הכי טובים שיש, כמה דקות מרכז העיר, עם נתוני פשיעה מצוינים, לא טובים, מצוינים, וכל האינדיקטורים אומרים שוק בטוח, אתה רואה נכס מטופח, יפה, מדהים, בית ספר מדורגים, פשיעה נמוכה, נכס עצמו גם היה נקי מאוד, תחזוקה קלה, אתה רואה שיש שם בן אדם שאכפת לו, הדירות עצמם היו גדולות, אטרקטיביות ביחס לשוק, זו באמת הזדמנות חזקה מאוד של עסקת השבחה, שאנחנו רק צריכים לשפץ את היחידות פנים, קצת אמניטיז, אמניטיז אני מזכיר לצופים שלנו, זה חדר כושר,
ברביקיו אריה,
בדיוק בריכה, כל הדברים האלה, זה נקרא אמניטיז, וממש טיפונת של בעיות תחזוקה וכו'. אז אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מחפשים ואוהבים לראות בהזדמנויות השקעה, זה שהנכס לא עומד ביעדים התפעוליים שלו.
הוא לא עומד ביעדים התפעוליים שלו בגלל שההנהלה לא עושה את העבודה כמו שצריך, הוא נכון. סביבת הניהול.
גם וגם, זה לא משנה לנו. לי זה לא משנה מי גורם לבעיה. זה משנה לי שיש בעיית ניהול.
ואנחנו אוהבים בעיות ניהול.
חד משמעית, אנחנו אוהבים אותם כי זה מראה שיש פה הזדמנות. אז הנכס הזה היה צריך מנהל נכסים מקצועי, מה שקרה הגבייה של כספים, כספים שנכנסים היו בירידה, ההוצאות היו בעלייה, הבעלים הנוכחי היה מיואש, כי הוא הוציא כבר הרבה יותר מדי כסף על קבלני החזקה, כי כנראה שהוא העסיק איש ניהול לא מקצועי, וכל האינדיקטורים האלה בעצם מביאים לנו הזדמנות מצוינת. עכשיו, למה אנחנו אוהבים, בואו נפתח שנייה סוגריים ונסביר למה אנחנו אוהבים השבחה ניהולית הרבה יותר מהשבחה פיזית.
כי את ההשבחה הניהולית אנחנו בעצם עושים פעולות שלא מצריכות הוצאות כל כך גבוהות.
בדיוק, השבחה ניהולית על ידי הצבא של בן אדם טוב, אפשר לייצר מהר מאוד עלייה בהכנסה בלי להוציא שקל. זה פשוט ליישם systems and procedures, לנהל נכון, לדאוג לדברים, והכל מתחיל להשתפר. בניגוד להשבחה פיזית שצריך להוציא כסף על צביעה, שטיחים, appliances, כל הדברים האלה.
אז אם בעצם גילינו נכס שהוא גם יפה חיצונית, גם הנתונים שלו הם בדיוק מה שאנחנו מחפשים כעד השבחה ניהולית, וקצת תיקונים פיזיים, amenities, מה גילינו בעצם בפועל?
אז אחרי ה-underwriting, אתם זוכרים החיתום, העסקה, הבנו שהיא תאימה לפרופיל השקעה שלנו, עמדה ביעדים ולכן התקדמנו קדימה. אז מה גילינו בפועל? אז ממש ממש יום לפני שהתכוננו להגיש הצעה לבניין, קיבלנו שיחה.
אתה מגיש הצעה, זה בעצם LOI.
נכון, letter of intent, אנחנו מגישים הצעה, מגישים את זה למוכר, המוכר מסתכל ויכול לקבל, או להגיש לנו הצעת נגד. אז בדיוק לפני שהגשנו את זה, קיבלנו שיחה ממנהלת חברת, מנהלת חברת ניהול שלנו, שאנחנו עובדים איתה, שרצינו שהיא תנהל את הנכס הזה, ולכן הגשנו לה את התוכנית העסקית שלנו, הגשנו לה את הנכס, כדי שהיא תגיד לנו האם אנחנו צודקים בהנחות שלנו או לא. בסופו של דבר היא זו שצריך
לנהל.
להוציא לפועל את המספרים שאנחנו רוצים להשיג. אז היא קיבלה את הדברים, והיא התקשרה אלינו ואמרה לנו שהיא רוצה לעשות איתנו שיחת זום. אז ברגע שענינו לשיחת זום, היא ישר שיתפה את המסך, פתחה מפה, והסבירה לנו שלמרות שהשוק הזה הוא פנטסטי והוא מדהים, והוא הכל יפה וורוד, במיקום הספציפי הזה שהנכס נמצא, הפשיעה היא בעצם בעיה. וכל מה שאנחנו רואים, אני עוד שנייה אסביר, אבל כל מה שאנחנו רואים על המפה לגבי פשיעה נמוכה, הוא רלוונטי לאזור, אבל לא, וזו הטרמינולוגיה שאני רוצה שהמשקיעים יבינו, זה לא לפוקט, לכיס. עכשיו, זה ההבדל המהותי בין ישראל לארצות הברית, שאנשים קשה להם לפעמים להבין. בארצות הברית יכול להיות רחוב שהוא מדהים, אתה פונה שמאלה עם הרכב, הרחוב הבא הוא כבר אזור בעייתי של פשיעה, שאתה לא רוצה להיות שם, רחוב אחד. פנייה אחת שמאלה, בסדר? וזה מה שקרה בנכס הזה. בנוסף, היא אמרה שהיא יודעת, כי היא מכירה את המנהל נכסים ששמה, שיש לנכס הזה בעיות מבניות משמעותיות, שאנחנו לא יכולים לראות מסיור פיזי ראשוני. הדבר שבאמת קבר את העסקה הזאת, זה שהיא אמרה לנו שהיא לא תרגיש בנוח לתת לנו לקנות את הנכס, אבל אם נחליט בכל זאת לקנות אותו, היא לא מוכנה לנהל אותו. עכשיו, כשחברת ניהול, שהתפקיד שלה זה לנהל נכסים ולקבל כסף, בסדר? אומרת לך, אני לא רוצה לנהל את הכסף, למעשה מה היא אומרת? לנהל את הנכסים אותך? אני לא רוצה תוספת הכנסה במחיר שלה, מה שזה יעלה לי לנהל את הדבר הזה? אתה מבין שיש לך פה בעיה. עכשיו, זה למרות עוד פעם, מחוזות הבית ספר היו חזקים, האזור הוא מבוקש למשפחות, אבל הכיס, הפוקט הספציפי הזה, שהנכס היה בו, לא טעם את האזור.
הבנתי. אז אני הבנתי מפה משהו אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. בוולורה, אנחנו מתבססים על אנשים אמינים, טובים, שיש לנו מערכת יחסים טובה איתם, ובעצם ככה הם עוזרים לנו גם לגדול וגם לייצר להם רווחיות, כי ברגע שאנחנו קונים את הנכס, הם מנהלים אותו.
זה בית אחד, תמיד. זה כאילו הגישת הווין-ווין שכולם אוהבים להתפאר בה. אז אני קורא לזה לגדול ביחד עם השותפים שלנו. אנחנו רוצים לגדול ביחד, כולנו. כי בסופו של דבר, אם יש לך בעיה, זאת בעיה שלי. ואם יש לה חברת ניהול בעיה, זה בעיה שלי. זה לא בעיה של חברת הניהול, כי כולנו ביחד. וזה מקפיץ אותנו ישירות לשיעור. בדיוק הגישה הזאת של כולם ביחד, היא בונה את האמון. בסדר? האמון הזה בשותפים שלנו בשטח. ולא משנה לי כמה העולם יהיה דיגיטלי, וכמה יהיה מדהים, וכמה הכל ורוד, ואפשר לראות בגוגל, סטריט ויו, הכל. אין תחליף לעבודת שטח. אין. בסדר? יש חלקים. הרי עסקת מולטי פמילי היא מורכבת ממאות חלקים נעים. מאות. ויש חלקים של העסקה שאתה לא יכול להשיג מחיפושי אונליין ונתונים כאלה ואחרים, לא אכפת לי כמה טוב האתר יהיה ואיזה דאטאות אתה יכול להוציא. הכלים הדיגיטליים שזמינים היום למשקיעים, יכולים לתת להם תחושת ביטחון מזויפת, אגב גם לכיוון השני. יכולה להיות עסקה מצוינת והנתונים לא מעודכנים ומראים, נגיד באזורים שמשתנים. אזורים שעיריות משקיעות מיליוני דולרים.
לפיתוח.
בדיוק, שבעבר הם היו נוראים. היום הם, קחת פלורנטין בתל אביב למשל. פעם היה אזור, נכון. על האיסטר. יפו, בחלקים מסוימים. פעם, מי היה מתקרב לשם? אבל אם אתה מסתבך על דאטאות שהן לא מעודכנות, אתה תהיה בבעיה. אז תמיד, 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 חשוב לבדוק עם איש מקצוע, שיש לו ידע, יש לו ניסיון, והכי חשוב, שאתם יודעים שיש לו ניסיון ושאפשר לסמוך עליו. בסדר? כי יש הרבה מאוד אנשים שמתפארים בידע וניסיון, הרבה מאוד נמצאים ברשתות החברתיות, כל אחד נהיה יועץ ומבין עניין.
אתה מבין שהדברים לא עובדים כמו שהם עובדים.
בדיוק. אז אמון בשותפים שלנו, להיות בשטח, להבין את הניואנסים, ומשם להתקדם.
יפה. בסדר גמור, עכשיו אחרי שעברנו לעסקה הראשונה והשנייה, בוא נגיע לעסקה השלישית, רייטאון. את רייטאון אני זוכר ממש ממש טוב, כי זה היה ממש לא מזמן.
נכון.
עסקת רייטאון פורטפוליו, עסקה שכבר היינו בה בסוג של חיתום, ואני אתן לך להמשיך בעצם למה הסתכלנו על העסקה הזאת כעסקה ממש ממש טובה, שאפילו אני בעצמי שקלתי מאוד להיכנס אליה.
אז רייטאון היא לא הייתה בחיתום, היא הייתה כבר תחת חוזה. וזה החלק הכי חשוב פה. זה לא היה עסקה שכמעט נכנסנו, זה עסקה שנכנסנו אליה כבר. אבל בוא נדבר שנייה אחת על הרבה לפני זה. אז הדבר שהכי אהבנו בפורטפוליו, מי ש מהצופים, המאזינים שלנו, סליחה, נזכיר פורטפוליו, זה מספר נכסים שנמכרים תחת עסקה אחת. זה פורטפוליו. בסדר? אז מה שאהבנו זה את המיקום האסטרטגי של הפורטפוליו הזה. זה היה, הם היו שלושה נכסים, שלושה בניינים שונים, שהיו ממוקמים באותו רחוב, אבל בשלושת החלקים האסטרטגיים של הרחוב, בתחילת הרחוב, באמצע שלו ובסוף שלו. ואז למעשה מה שעשינו, אם היינו קונים את העסקה הזאת, היינו למעשה שולטים בכל התת שוק הזה, הסאב מרקט הזה. כל שלושת הנכסים היו שלוש דקות נסיעה אחד מהשני, והם היו בשוק של צווארון כחול קלאסי, אבל חזק, יציב. לא הצווארון כחול, האנטרי לבל למטה.
צווארון כחול שתומך בשוק ובעצם יודע לשלם את הסחירות שאנחנו רוצים לגבות.
בדיוק. עכשיו, העסקה הזאת, באמת שהיא עסקה שמגיעה אחת ל, היא הייתה הזדמנות נדירה של שילוב של השבחה ניהולית, כי זה לא שלא היה שם, לא שלא הייתה שם, היה שם ניהול לא טוב, לא היה שם ניהול. זאת אומרת, היה שם מנהל נכסים שגר בקרוון, ולא היה לו מושג קלוש מה הוא עושה שם. הנכסים עצמם, הדירות, היו מיושנות מאוד, הניהול שלהם, התחזוקה שלהם הייתה לקויה ברמות, ולמעשה היה פה value add מטורף. בנוסף לכל זה, למוכר הייתה מוטיבציה כלכלית למכור, כי הוא היה לחוץ תזרימית, והוא היה חייב לממש את הנכס, כי הבנק היה, מה שנקרא, בעקבות כל העליית ריביות וכו', התזרים שלו הצטמצם, והבנק היה לו, מה שנקרא, על הזנב, ולכן גם התמחור היה משמעותית מתחת לשוק. כמה משמעותית מתחת לשוק? 4.1 מיליון דולר פחות ממחיר השוק.
4.1 מיליון דולר? כביכול הנחה במרכאות לרכישת הנכס.
נכון.
אז אתה אומר לי פה, יש לנו בדיוק את הנתונים שאנחנו אוהבים, עסקת value add, גם עם ניהול שהוא לא טוב, גם אם נהיה נכסים שהוא לא טוב, ונכסים שלא מתחוזק בכלל, הנכס לא תחזקו אותו. זה בעצם מייצר לנו פה value add מאוד גבוה, שאנחנו אוהבים לראות בוולורן.
לא אוהבים לראות, זה דיסקת החלומות שלנו. זאת אומרת, זה מבחינתי, אם תשאל אותי מה החלום הוורוד שלי לראות בכל עסקה, זה מה שאני רוצה לראות. עכשיו, בנוסף לזה, קיבלנו אימות מחברת הניהול שלנו, שהאנדרייטינג שלנו שמרני, שהנכס יכול להשיג את היעדים שלנו, הפשיעה הייתה נמוכה, והעירייה שם, המחוז, בדיוק מימן את כל נושא בתי הספר והחינוך, וידענו שבשנים הבאות, החינוך הולך לקבל שם בוסט מאוד רציני, מה שימשוך משפחות, שירצו חינוך יותר טוב, לאזור, ויעלה את הביקושים שלנו, ושוב אנחנו שולטים ברחוב, אני מזכיר, שלושת הבניינים שלנו, אנחנו מעשה שולטים באזור. התשואות שלנו מבחינת התוכנית העסקית, עלו על היעדים שאנחנו הצבנו, כולנו התחלנו להתרגש, ביצענו עוד פעם underwriting, שמנו מספרים יותר שמרנים, כי אמרנו, אולי אנחנו מתאהבים בעסקה, ופשוט לקחנו אותם לקצה, והעסקה עדיין עובדת. יש לה פוטנציאל כל כך מטורף, שזה פשוט עדים אותנו.
אני כאילו עכשיו שומע אותך מדבר על העסקה הזאת, וזה ממש מרגש אותי. אז מה בעצם גילינו בפועל שלו, שבעצם חתמנו על העסקה, נכנסנו אליה, ובסוף החלטנו לוותר.
אז נכון, אני גם כשאני מדבר אני מתרגש, כי אני שוב משחזר את הרגעים האלה, אבל מה גילינו בפועל? אז הנכסים האלה, צריך להגיד, אנחנו אוהבים לקנות נכסים שהם 1970 וצפונה, והנכסים האלה היו 1972, 1968, וידענו שאנחנו צריכים לבצע בדיקות נוספות כדי לקבוע באמת מה הבעיות האמיתיות שיש לנכסים, ולפי זה להתאים תוכנית ההשבחה שלנו. אז מה שגילינו זה, הרי בכל עסקה אנחנו עושים שלוש בדיקות משמעותיות, מה שנקרא engineering report, environmental report, ו-100% due diligence. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בודקים את האדמה ואת הסביבה, לראות שאין הרעלה של האדמה וכו', כי זה פלילי מבחינתנו. הדבר השני זה דוח הנדסי, לראות שהנכס יציב, יסודות, כל הדברים, והדבר השלישי זה, אנחנו עוברים על 100% מהיחידות, יחידה יחידה, מרמת התקרה, רצפה, חלונות, מקרר, תנור, לראות שהכל עובד והכל מנגן. אז מה שקיבלנו חזרה מהתוצאות, זה בעיות של בריאות ובטיחות, ממש משמעותיות, שהבוחר לא חשף לנו. גילינו עובש מהסוג הכי נוראי, שזה black mold, שזה עובש שחור. גילינו מרפסות ועמודים תומכים שהיו בריקבון מתקדם. גילינו חדרי מדרגות, שהמדרגות והבסיס שלהם היו במצב של החלדה משמעותית שמתקדמת.
זה בעצם יכול להישבר.
בדיוק. וגילינו הרבה מאוד נזילות מים שהיו ביסודות, וצינורות ניקוז שכבר עשו את שלהם. עכשיו, אני חייב לציין, כל הדברים האלה גילינו, לא נרתענו עדיין, לא ביטלנו עסקה, כי בעסקאות השבחה אנחנו רגילים לבעיות. לא רק שאנחנו רגילים, אנחנו אוהבים בעיות. בעיות כאלה מתורגמות לכסף. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לעמוד בתקציב. ולכן עשינו תקציב, הבנו מה התיקונים, לקחנו קבלנים, שלחנו אותם לנכס, וקיבלנו מהם הצעות מחיר. ההיקף של התיקונים, מעבר למה שאנחנו תקצבנו, רק לתקן את מה שאנחנו גילינו, היה $1,000,000 נוספים.
$1,000,000 נוספים על התוכנית העסקית.
נכון, זאת אומרת, נניח שהתוכנית העסקית שלנו להשבחה היו $3,000,000, בסדר? $3,000,000, תוסיף על זה עוד מיליון, שזה משמעותי.
זה משמעותי מאוד כל התוכנית העסקית.
נכון, וגם לא בטוח שהבנק יאשר לנו, ואם הבנק לא מאשר לנו, אנחנו צריכים להביא $1,000,000 מהבית. בסדר? אז הלכנו למוכר, ניסינו לנהל מסע ומתן, למצוא איזושהי דרך ביניים, בסדר? או שתיתן לנו את כל $1,000,000, זה המקרה הכי טוב, ואם לא, או שתתקן את זה, אבל לפי סביעות רצון שלנו, או שבוא נמצא איזושהי דרך שבה אנחנו מגיעים לאיזושהי הבנה. לצערי המוכר לא לקח אחריות, אפילו הוא הכחיש שהיה עובש, שזה הסביר לנו בדיוק כמה הוא לא מקצועי. אני מראה לך תמונות של עובש, מדוח של חברה צד שלישי, ואתה אומר לי שזה כתמים על הקיר, והבנו שזה יהיה בעייתי. לצערי לא הצלחנו למצוא פתרון, הוא היה בלחץ כלכלי, אנחנו לא הסכמנו, והסברתי לו שאנחנו נמצאים בפוזיציה, אנחנו יכולים ללכת החוצה, לצאת החוצה, אבל הוא נמצא בבעיה, שכנראה תכניס אותו לאיזשהו סחרור. אז בצער רב, אחרי הרבה מאוד מאמצים ושיחות וניסיונות, ביטלנו את העסקה, והפסדנו, אנחנו ולורי, לא המשקיעים, לא כלום, אנחנו היזמים, הפסדנו זמן זה בטוח, אבל הפסדנו גם לא מעט כסף, באזור $300,000.
שזה נקרא בעצם ריסק קפיטל, לא?
נכון, זה הריסק קפיטל, אתה הכנסת פה מושג חשוב, ריסק קפיטל זה מעשה הכסף שיזמים שמים, כפיקדון על העסקה, שבהרבה מאוד מקרים הוא לא מוחזר,
בדיקות,
שמאות, עורך דין, פקדונות לבנקים וכו' וכו', כי היינו תחת חוזה. אז את כל הדברים האלה ואת כל הדוחות שהזמנו, מהנדס וסביבה וכו'. אז all in all היה $200,000 פיקדון ועוד בערך $100,000 בעלויות משנה. וזה הסיפור של רייטר. עכשיו בוא נגיע לשיעור. בסדר? כי בסופו של דבר גם פה יש שיעור ללמוד. והשיעור פה הוא לא ליזם אלא למשקיעים. וזה חשוב מאוד. המנטרה שלנו זה שאנחנו תמיד נעשה את הדבר הנכון, גם אם הוא לא רווחי לנו. ראית את זה הרבה מאוד פעמים שמתקיים אצלנו שאנחנו עושים את זה. אבל מה שחשוב זה העובדה שיזמים תמיד 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 נוטים להתאהב בעסקאות. וזה סכנה. והם מתחילים לעגל פינות. עכשיו, יכולנו לבוא ולהגיד, אוקיי, העסקה עדיין עובדת עם תוספת של $1,000,000.
אם אתה בעצם היית לוקח את העסקה, היא הייתה מייצרת רווח, אבל לא כמו שציפינו במלורי.
היא הייתה עסקה טובה, לא מצוינת.
ואנחנו מוותרים על עסקאות טובות, בעצם כדי למצוא את העסקאות המצוינות.
בדיוק, ואנחנו לא רוצים עסקאות טובות, כי אנחנו רוצים באמת לעשות מעט עסקאות, 2-3 בשנה גג, אבל אנחנו רוצים את המצוינות. ותמיד, תמיד, תמיד, אנחנו סומכים על הבדיקות, אבל אנחנו גם תמיד מוכנים ללכת מעסקה. לא בכל מחיר, לא משנה לנו, הכסף הוא לא פקטור פה. מה שחשוב לנו זה האמון של המשקיעים. אז נכון שלא יכולנו לדעת את הבעיות של הבריאות והבטיחות בלי בדיקה, או בלי שהמוכר יהיה, מה שנקרא במרכאות בשפת העם גבר ויחשוף לנו, אבל זה סיכון שאנחנו לוקחים בעסק הזה. וכמו שמשקיעים, שמשקיעים כסף, לוקחים סיכונים מסוימים, גם אנחנו בתור יזמים לוקחים סיכונים, ואנחנו תמיד מוכנים לבטל עסקה אם היא לא טובה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נגן על השותפים שלנו, שותפי ההשקעה שלנו, מהבנה שאנחנו בוולורה משחקים משחק ארוך. אנחנו לא חברת טרנד, אנחנו לא פה לעשות סיבוב לקיץ וללכת. אנחנו פה ל-30, 40, 50, ומבחינתי 100 שנה אנחנו.
או כדי להישאר.
בדיוק. אני תמיד אומר למשקיעים, אתה שומע אותי אומר את זה, שהנינים שלי ינהלו את הכסף של הנינים שלכם.
נכון.
בסדר? אז ההפסד הזה לטווח קצר, בתהליך הזה, הוא הרבה יותר נמוך, מאשר אם היינו מתעלמים ומתקדמים לעסקה שאנחנו בתור יזמים לא מאמינים בה. בסדר? זה אנחנו צריכים לחיות עם זה. וזה משהו שאנחנו לא מוכנים לעשות. אז אם היינו עוברים קדימה, זה היה מעמיד את המשקיעים שלנו בסיכון יותר גבוה, אנחנו לא מוכנים לעשות את זה, לקחנו את ההפסד לטווח הקצר, זו הייתה החלטה הנכונה, ובתור משקיעים, אתם רוצים לעבוד עם יזמים שחושבים עליכם, ששמים את האינטרס שלכם בראש ובראשונה. עכשיו אני יודע שזה מוזר, במיוחד עם הציניות של העולם הזה,
נכון.
שאנחנו שומעים על כתבות כאלה ואחרות כל הזמן, אבל יש יזמים טובים, יש חברות טובות, שעושות עבודה מצוינת, ואלה האנשים שאתם צריכים לחפש, למצוא, ולהיות נאמנים לדרך ארוכה איתם. זה השיעור מבחינתי. אז בואו נסכם את הפודקאסט, כי אנחנו ב-34 דקות, והיה ממש כיף, אני יכול להמשיך לדבר על זה עוד 7 שעות, אבל בואו נסכם שנייה אחת את הפודקאסט של היום. אז יוסיין בולט, אלוף העולם בריצה ל-100 מטר, הוא רץ יותר מהר מכל המתחרים שלו. אבל כמה יותר מהר? אולי חלקיקי שנייה. אותו דבר בנדל"ן. ההבדל בין השקעות טובות למצוינות, הוא לכאורה הבדל קטן. סימנטיקה. הוא פרט שיכול להיראות לא משמעותי למי שלא מקצוען, ובוא נעשה גילוי נאות, גם אתה בהתחלה לא הבנת על מה אני מדבר הרבה פעמים.
נכון.
לא הבנת, אמרת לי, מה קשור? מה זה משנה? מה זה זה? כשאתה נכנס להבנה ואתה מתחיל לראות את הדברים, אתה מתחיל להבין את ההבדלים, וכמה הסימנטיקות האלה חשובות. בסוף, בשורה התחתונה, כל האוסף של הסימנטיקות, של הפרטים הלא חשובים האלה, הם הופכים להיות, להפוך עסקה לעסקה, שהיא באמת יוצאת דופן. הם הופכים מעסקה טובה, לעסקה מצוינת, שמגיעה פעם, פעמיים, אולי שלוש בשנה. אז, מסר למשקיעים, אתם רוצים להצליח? תהיו סבלנים. כמונו, תגידו לא לעסקאות טובות ובינוניות, עד שכל מה שישאר לכם בידיים, אלו העסקאות המצוינות. טל, תודה שהיית איתי היום.
תודה רבה, רועי.
היה פרק מצוין.
מצוין מאוד, הרבה ידע וכלים למשקיעים.
אז אם אהבתם, קיבלתם ערך, תראו לנו, שלחו לנו, תגיבו למטה, למעלה, איפה שזה לא יהיה בדף, אנחנו חדשים בזה. תשלחו לנו הודעה אם אתם רוצים, ואם בא לכם לשמוע על נושאים מאוד מאוד ספציפיים שמעניינים אתכם, פשוט שלחו לנו, ואנחנו בשמחה נקליט פרק. באהבה, שיהיה לכם אחלה יום.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.